ערב טוב. אני רוצה להגיע עוד כמה דקות למשהו שנראה לי קשור מאוד למציאות שאנחנו חווים פה בתקופה האחרונה. וזה התחבר לי מאוד עם משהו קצת יותר רחב שחשוב מצד עצמו, ומתוך כך נגיע גם למציאות שלנו. אז חז"ל אומרים, יש גמרא מפורסמת, ידועה, במסכת מגילה, בדף י"ג, שהמן מאוד שמח שנפל לו הפור על חודש אדר. נקרא את הגמרא בלשונה, כן, הגמרא אומרת, כן, על הפסוק, אם המלך טוב יכתב לעבדם, אמר יש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן ישקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו, והיינו דתנן באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים. כלומר, המן רצה לבנות על זה שישנו עם אחד מפוזר ומפורד, והקדים, קדוש ברוך הוא, וממילא הוא יוכל לשלוט עליהם בגלל הפירוד הזה שיש ביניהם, והקדוש ברוך הוא הקדים את השקלים שלו לעשרת אלפים שקל שלו, ובזכות זה הוא לא הצליח לשלוט עליהם, כי כתוב במשנה, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים. בעצם מיותר בגמרא להגיד שמשמיעים על הכליים, זה לא קשור לעניין. זה שזה כתוב במשנה ביחד, מה שחשוב לענייננו זה שבאחד באדר משמיעים על השקלים. כי מה הרעיון של השקלים? שכולם מאוחדים, כן? כל אחד נותן מחצית שקל וביחד הם מאוחדים. אז הוא רצה לבנות על זה שהם מפוזרים, וקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, הם מאוחדים, הם לא מפוזרים כמו שאתה חושב. אבל יש בכמה ספרי חסידות שמאירים על המשנה, זה משנה, ועל הגמרא שהביאה את זה, שלא סתם הגמרא הביאה את זה, כי תשימו לב לדבר מאוד מעניין, שבאותו תאריך, בראש חודש אדר, בעזרת השם שיהיה השבוע ושיחזור במהרה בימינו השקלים, באותו תאריך משמיעים על השקלים ועל הכליים. מה מבטאים שני הדברים האלה, שקלים וכליים? הם בדיוק מבטאים שני נקודות הפוכות, שגם במציאות שלנו הן לפעמים מאוד הפוכות ומאוד סותרות. למה? כי השקלים זה החיבור. כל אחד נותן חצי שקל, רעיון ידוע, אף אחד הוא לא שלם לבד, והשלמות של כל אחד מאיתנו היא רק שהוא מתחבר, אם זה לחצי השני שלו מבחינת משפחה, ואם זה בכלל לעם ישראל, שזה החצי השני שלו, שזה אף אחד הוא לא נמצא פה לבד, כולנו חלק מקהילה, חלק מחברה, חלק מעם, מציבור, ממשפחה וכו'. אז זה הבחינה של השקלים. הבחינה של הכליים היא בדיוק הפוכה, כי הכליים הם אומרים לך, אסור לך לחבר. לכאורה זה בנושא אחר לגמרי, כן, זה בזרעים או בבעלי חיים, אבל לא משנה, משתמשים בזה גם הרבה פעמים, בביטוי הזה של כליים, משתמשים בו הרבה פעמים כשרוצים להגיד אסור לערבב. אז אומרים, זה כליים. הדוגמה, אגב, הדוגמה הכי ידועה, תלמיד בישיבה של תורת ארץ ישראל צריך להכיר את ה... תגיעו לאיזה מקום, תגיעו לצבא, תהיו עם איזה חבר'ה שהם מישיבות שפחות... או מתנגדות, במקרה היותר זה מתנגדות, יגידו לכם, אם יש שם חבר'ה ידענים, אז יגידו לכם, מה, לחבר הלכה והגדה, חתם סופר אומר שזה כליים. ידוע שהרב ציודה היה מביא מהחתם סופר, שהחתם סופר היה אומר שלחבר הלכה והגדה זה כליים. אגב, מה אנחנו אומרים על זה? זה לא אגב, זה מאוד קשור לעניין. מה באמת עונים על זה? אם חתם סופר אמר את זה, מי אנחנו, אפר ואפר שנעמוד מול החתם סופר? אבל תשובה שמעתי הרבה פעמים ממורי ורבי הרב ויצמן, נראית לי מאוד אמיתית, גם לנושא הזה וגם להרבה דברים אחרים, כלאיים אסורים בגידול. אסור לזרוע ביחד צמח כזה עם צמח אחר, אסור להם לגדול ביחד. אבל מותר לעשות סנדוויץ', אתה יכול לאכול לחם וענבים. לא כתוב שאסור לאכול לחם וענבים. אולי זה לא כל כך נמרח טוב על הלחם, אבל מותר לאכול לחם וענבים. אבל אסור לך לזרוע אותם ביחד. זה דוגמה של כלי הקרן. זאת אומרת, שמתי כלאיים נאסרו? בגידול. בגידול כל אחד צריך לגדול נפרד. אחרי שכל אחד גדל נפרד, לא רק שמותר לחבר אותם, אלא הרבה פעמים זה גם מאוד טעים לחבר אותם, זה מאוד טוב לחבר אותם. והרב קוק מדבר על זה באורות הקודש, שמבחינה בוטנית, זה כל צמח צריך את המקום שלו. הוא חייב את התחום המחיה שלו כדי לגדול. מבחינת הבוטניקה, אם תשים אותם קרובים מדי, השורשים שלהם יכנסו אחד לשני, הם ייקחו אחד לשני את האנרגיות, את החמצן, ולא יצליחו לגדול כמו שצריך. וכשאתה מפריד, זה נותן לכל אחד את האפשרות לגדול כמו שצריך, ואז אתה יכול לחבר. זאת אומרת, אז אם אני אחזור ויתקדם מפה, אז למעשה, באותו תאריך, אנחנו במקביל משמיעים על שני, על שתי הפעולות האלה שהן צריכות לבוא ביחד. זאת אומרת, אנחנו חייבים ללמוד לאורך כל החיים שלנו מתי אנחנו בבחינת כליים ומתי אנחנו בבחינת שקלים. זה ממש לאורך כל הדרך. אם נגיד נתנו את הדוגמה מתורת ארץ ישראל, זה גם נכון, נגיד לדוגמה, סתם יש המון דוגמאות, אני ממש אקצר בזה מאוד, כי אני רוצה להגיע לאיזה משהו שקשור, אבל ממש ככה בעיריות כאלה, נגיד קודש וחול, כל דבר כזה שיחה בפני עצמה צריכה, אבל חיבור של קודש וחול זה אידיאל מאוד גדול, כי זאת האמת, האמת היא שכל הפסקאות, הרב קוק ואחרים, שבעצם כל המציאות היא קודש, והם באמת חול, וכל החול הוא באמת קודש, ואפשר לראות את הקודש בכל דבר, בטבע, בבריאה, בעולם, במדע, ובכל זאת, כולנו עכשיו נמצאים פה בכמה שנים, שאנחנו בתוך עולם של קודש. לפעמים זה גם קצת חסר לנו, לפעמים זה טיפה מדקדק לנו, רגע, אבל אנחנו רוצים גם את החיבור לחול. כן, אבל עכשיו זה שנים של קודש. כלומר, אם אתה רוצה אחר כך להתחבר לחול, אתה צריך לעשות בהתחלה קצת כדאי. אתה צריך בהתחלה קצת טיפה להיפרד מהחול, קצת להיפרד מחיי החולין, קצת להיפרד מכל מיני דברים שקשורים ככה לעולם הרחב יותר, וזה כדי לבנות פנימה עמוק מאוד, לתת לשורשים של הקודש להיבנות חזק מאוד, ואז אתה יכול לצאת, מה שנקרא, לצאת לחיים, ולהתחבר לחול כמו שצריך. או אם ניקח מבחינה חברתית, תכף נדבר על זה בהקשר של הקורונה, אבל בזמנים נורמליים ורגילים, אנחנו יודעים שיש המון פעמים התלבטויות מאוד קשות לחבר'ה בישיבה, נגיד אם ללמוד בנושא מסוים, ספר מסוים, סדר מסוים, האם ללמוד אותו עם חבר שהכי כיף לו ללמוד אותו, הכי הלימוד שמה יהיה הכי טוב הזה, או לעשות חסד, כאילו סוג של חסד, זאת אומרת ללמוד עם בחור צעיר, או עם בחור מהשיעור שלך, אבל שמבחינתך לימוד איתו קצת התעכב, יהיה קצת פחות, תספיק פחות, וכל מיני דברים כאלה. מה אתה עושה? אז גם פה, משמיעים על השקלים ועל הכליים. זאת אומרת, לפעמים אתה אומר, לא, יש סדר מסוים שלמרות שיש חבר שמאוד צריך, אבל אם אני כל הזמן רק אתן לאחרים, אני כל הזמן אתן מעצמי, כאילו יוותר מעצמי לזה, בסוף זה יפגע בי. בסוף אני לא אהיה מה שאני. אני בסוף האדם הוא צריך לבנות קודם כל, כמו ששתיל, שותלים אותו ונותנים לו את המקום שלו כמו שצריך לגדול, ואז הוא יכול להתחבר עם משהו אחר. אותו דבר הבאדם, יש לו צד כזה שהוא צריך קודם כל לגדול עם עצמו, להתפתח כמו שצריך. מצד שני, אם הוא יהיה רק על עצמו יחשוב, חס וחלילה, משהו שקורה הרבה לצערנו בדור שלנו, יש הרבה דיבור על הפרט, אחרי אחרי תקופה שדיברו הרבה על, על הכלל, שבו באורות ישראל ראינו הערה של הרב קוק שם מדהימה, שמאוד מעניין אותי אם היה אפשר, לא יודע את מי אפשר לשאול, אם הוא התכוון לזה, שבקיבוצים, סיפרתי מקיבוץ עין גב, שהייתי שם פעם, איזה ספר שקיבלתי שממש הפרט התבטא לגמרי בקיבוץ, למטה היה צריך לקבל אישור, להתחתן, להביא ילד לעולם, מה שאתם לא רוצים, פשוט נכנסו לו ממש לכל הברידים, ביטלו את הפרט לגמרי לטובת האידיאל הכללי, ואז בא איזון לצד השני, והלך לגמרי להפרטה, רק כל אחד רק שיקדם את עצמו והקריירה האישית שלו, רגע, מה עם אחרים, מה עם החסד, מה עם החיבור, מה... וכולי. איפה האמת? האמת היא, משמיעים על השקלים ועל הכליים. יש סדר אחד שאתה תחיה יותר זה, ויש סדר אחר שזה לא יודע, שזה לא עיון, או שזה לא כל כך זה, אז אתה תלמד עם מישהו שפחות. כל הזמן אתה, בהחלטות שלנו, בישיבה, אפילו עכשיו של הקורונה, ממש של השעות האחרונות, כן? יש אחריות כללית, כל אחד צריך לוותר מעצמו קצת לטובת הכלל. ומצד שני, יש לו צרכים אישיים. לפעמים הפרט, אז קורונה אין כל כך ברירה, כי זה דברים בריאותיים וזהו, אין מה לעשות. אבל בדברים אחרים, בישיבה, לפעמים אתה ממש, אני אומר לכם, בתור כאילו לפעמים מי שצריך להחליט על משהו מסוים, זה התלבטות מאוד קשה. לפעמים בא בחור ואומר לך, תשמע הרב, אני חייב עכשיו איזה שלושה ימים עכשיו איזה טיול, אני חייב את זה בשביל הנשמה שלי. עכשיו, אתה יודע שזה מאוד יפגע בישיבה, נגיד אם הוא לא יהיה פה עכשיו, כי יש לו חברותות והוא בחור מרכזי וכו' וכו', אבל לפעמים אתה אומר, תשמע, תוותר כי אתה חלק מהכלל פה, ולפעמים אתה אומר, אם הוא יוותר, פגעתי בו מאוד, אז אני אתן לו, ועכשיו צריך לבנות אותו. עכשיו אני לא צריך לחשוב עכשיו על הכלל, עכשיו אני צריך לחשוב על הפרט, צריך לחשוב עליו. ולפעמים לא נכון, לפעמים זה לא כזה קריטי, אולי תעשה את הטיול הזה בין הזמנים, זה עוד חודש, זה לא נורא. טוב, בסדר, יכול קצת לוותר. תוותר, כי אתה חלק מכלל, זה יפגע, זה יפגע באחרים. כלומר, כל הזמן צריך, אנחנו צריכים להשמיע. כתוב באחד באדר, משמיעים, לא משמיעים רק טכנית, משמיעים, מכריזים. משמיעים זה לא שמיע לי, לא סביר לי, להשמיע, זה השמעה, זה שמיעה פנימית. אתה צריך כל הזמן לשמוע את הקול שבך, שדוחף אותך למקום האישי שלך, ויש את הזמן שדוחף אותך למקום של ההתחברות וההתחשבות והנתינה לטובת הכלל. אז זה, הנושא הזה באמת נושא מאוד מעניין, ויש לו המון המון השלכות שכדאי לחשוב עליהם ככה בהקשר הרחב של של החיים, ורק נתתי כמה דוגמאות ממש בקצרה. התעוררתי ככה לחשוב על זה בשבועיים האחרונים, בכלל היינו לגמרי בבית, וגם כשאנחנו בישיבה מאוד מאוד נפגע לנו הצד של החיבור, הצד של החיבור בין האנשים, וכשזה מגיע, זה מתקרב לאדר, אז עוד יותר הנקודה הזאת היא באופן טבעי, היא מתחזקת עוד יותר, כי באמת זה מין סי כזה של חיבור, זה מה שקורה בכל שנה נורמלי, וזה חושף, כוח מאוד מאוד חזק שיש בישיבות, שיש בישיבה, ישיבה ובישיבות, באופן כללי, בישיבות, הישיבות מאוד בנויות על חברה. זה מאוד בנוי על הביחד, וזה חלק מהסיפור. תמיד אני אומר, אתה אדם יכול לשבת ללמוד באיזה ספרייה עירונית, ולכאורה הספרים הם אותם ספרים, אבל יש משהו חזק בביחד הזה. זה משהו שאתה לא יודע אפילו בדיוק איך להגדיר אותו, אבל אין ספק שהוא בונה אנשים. הביחד הזה בונה אנשים, זה מין אווירה כזאת. בצד מדבר עכשיו על הצד החיובי של אווירה, אווירה עם היי בסוף, אווירה, אוויר יא, כן, אוויר כזה טוב כזה של אנשים שמצאים ביחד וכולם רוצים להתקדם וכולם באים לאותה מטרה ולומדים אחד עם השני ושמחים אחד עם השני ורוקדים אחד עם השני וישנים אחד עם השני ואוכלים ובאמת ומשחקים אחד עם השני ומטיילים, ובאמת, הביחד הזה, החברתי הפשוט, הוא מוליד קומה רוחנית מאוד גבוהה, שבגלל זה נוצר הדגם הזה, צורת חיים הזאת, צורת לימוד הזאת של ישיבה, ולא איזה מין כזה כל אחד יישב עם עצמו וילמד, אלא באמת זה דבר עוצמתי וגדול מאוד. ומצד שני, צריך מאוד להיזהר כשמדברים על, משמיעים על השקלים, משמיעים על החיבור, משמיעים על הביחד, צריך מאוד מאוד להיזהר שלא נגיע למצב של תלות, של תלות בחברה, שזה, אני תמיד אומר, תמיד מספר, יש איזה משפט, לפעמים אתם מכירים את זה, שמישהו אומר לך איזה משפט, וזה כמו איזה חץ בלב כזה שנכנס, אתה לא שוכח את זה בחיים, אז יכול לזכור ממש את הסיטואציה, איזה אימון שהיה לנו בצאלים, במילואים, ואיזו הפסקה כזאת באימון, אנחנו יושבים כזה על הטנקים ומדברים, ואז ככה, פתאום אני לא יודע איך הגענו לדבר על זה, אחד החברים שיחסית הייתי מדבר איתו הרבה, ככה איזה בחור קצת יותר איש שיחה, נקרא לזה ככה, יותר ככה איש מעניין, שלא מהעולם הדתי וזה, ואז פתאום מאיפה פתאום הביא לי את זה, אומר לי, אתם, לא זוכר מה, אני חושב, כן, אמר לי את זה על הבן אישים, אומר, אתם הבן אישים, אומר, הייתי עם בן אישים בסדיר, אתם הבן אישים זה כמו קופסת גפורים. כשאתם ביחד, אין מצב לשבור אתכם. כשאתם לבד, בקלות אתם נשברים. זה משפט כמו חץ, כאילו, ממש, כמו חץ בלב נכנס לי המשפט הזה, זוכר את הסיטואציה בדיוק, בדיוק, אבל איפה זה היה, זה מהמשפטים האלה. כאילו, ואמרתי לו, מה אתה מתכווה? מה אתה אומר? קודם כל, המשל הוא יפה, כן, גפורים, זה בקלות השובר אותו, אבל כשהם הרבה ביחד, וואלה, תנסה לשבור קופסת גפורים, אין לך מצב. וברגע שזה לבד, אז בטח את הגפורים הגדולים האלה, בקלות אתה שובר אותם. אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, תשמע, אני ראיתי חבר'ה, שכשהם ביחד, אפרופו פה, החבר'ה הולכים לצבא, אתם כבר יודעים מה זה, אז החבר'ה שביחד, מחלקה, כולה ביחד, אין, זה באמת, זה חבל הזמן, זה משהו עוצמתי, עוזרים אחד לשני, וגם מבחינה צבאית, וגם מבחינה רוחנית, שזה, באים, עושים, באים לתפילות וכל זה, ואז פתאום, כשפתאום פגשתי חבר'ה אחר כך שהם היו לבד, לא אומר לך כולם, וזה, מה יש, יש חבר'ה באמת שכמו שצריך, ככה, כמו ארז, כמו זה, אבל יש כאלה, פתאום הם, לא יודע, פתאום הם לא מצליחים, פתאום הם נשברים, פתאום קשה להם, פתאום הם משהו אחר. אז לא משנה מה הוא אמר, זה לא, הוא לא הנקודה. אני, זה שזה ככה קצת, אתם צריכים לסבול מזה, שזה, שאני עם טראומה מהמשפט הזה, אבל יש בו נקודה, אני חושב שבאמת צריך, לא יודע מי אמיתית או לא, צריך שהיא לא תהיה אמיתית. בואו נגיד ככה. צריך שהיא לא תהיה אמיתית, שלא יהיה מישהו שיגיד דבר כזה. ולא רק מישהו מבחוץ, אלא אנחנו, מבפנים. כלומר, כשאני חושב על הקורונה, אני כל הזמן, מתארתי שכולנו, מי יודע את דרכי השם, מה הוא רוצה, מה, איך אפשר, באמת אפשר לדעת כזה דבר גדול, כלל עולמי, באמת משהו ש... וזה, אבל אנחנו ככה קטנים, חיים את היום-יום, וכל כך כואב לנו הדבר הזה, לקבל עכשיו החלטה, ישבנו אתמול עם הרבי, לקבל החלטה שבגלל הקורונה אנחנו לא יכולים לאפשר חברותות, כמו שאמרתי אחרי מנחה, כי בסוף אתה לא יודע מי זה נסע, אפילו בלי שאין שום סימנים חיצוניים, ואפילו אם הוא כבר מחוסן, יכול להיות שהוא עדיין נסע, ואתה רוצה להישמר, וזהו, אתה צריך להפריד, צריך להגיד אישור א', אתם עכשיו כאילו פה לבד בישיבה, אתם עכשיו מקימים את הישיבה, אתם כאילו אין לכם בכלל 40 שנה של ותק של ישיבה, אתם כאילו הקמתם עכשיו ישיבה חדשה פה, ישיבת נווה דקלים, שיעור א', תשפ"א, אתם לבד, אין לכם, מה, אבל זה אכזרי כל כך, כל כך קשה לומר את זה, כל כך קשה לעשות את זה, כל כך קשה לבטא את זה, אני, עכשיו אני נזכר, אני לא יודע, בסוף זה, לא יודע אם כבר הצליחו כבר לעשות את זה, אני אמרתי, מוצאים שישתפו אותי, אולי כבר עשו את זה בלעדיי, אבל הכיוון שחתרנו אליו זה שהחבר'ה שהתחילו לעשות בסגר, התחילו לעשות חבורות קטנות בפלאפון או בכל מיני אמצעים כאלה, שימשיכו את זה בישיבה. כלומר שאני אומר פה, אתם שיעור ב', שיעור ד', זה אתם. החבר'ה שיעור ב' וד', שאכפת להם מהחבר'ה הצעירים ורוצים להיות מחוברים איתם, אבל אסור ממש להיות מחוברים איתם. אז יאללה, אם התחלת את זה בסגר, מצוין, ואם לא, אז תעשה את זה עכשיו, תחיל את זה עכשיו, לא מאוחר. תפוס אחד, שניים, עם מי שהיה לו שלושה, חבורה קטנה, ותלמד, וזה יודע, אוזניות, האם שאתם יודעים את האמצעים יותר טוב ממני, איך מתקשרים אחד עם השני בפלאפון, בזום, בווידאו, לא יודע, אתם יודעים איך עושים את זה. אבל כן לחפש את הקשר ואת החיבור, משמיעים על השקלים ועל הכליים. כלומר, יש הכרח לעשות כליים, להפריד. יש הכרח כזה. עכשיו אנחנו בבחינת כליים. בואו נראה לא רק איך ננסה לעשות שקלים, זה בחינה אחת, אנחנו כליים, עכשיו אנחנו נעשה, מתוך הכליים נעשה שקלים, נתחבר, למרות שאסור להתחבר, נתחבר בדרך המותרת. זה כיוון אחד. כיוון שני, יותר ברמה האישית, זה אני אומר ברמה הישיבתית, אני מבקש, אני קורא, אני מתחנן, לא יודע איך להגיד, באמת, כאילו, תחפשו את הדרך ליצור איתם קשרים וללמוד איתם גם בתנאים האלה. ברמה האישית של כל אחד, המשפט שתמיד ככה קופץ לי מול העיניים כשאני מדבר על הנושא הזה, זה הדברים של הרב קוק. השם העצמי וההתחדשות, פסקה באורות הקודש, חלק ג' עמוד קוף למתת, נזכור את זה לפי ודי קלט. העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. כל תכונת ההקשבה זה מה שאתה מקבל מבחוץ, מהחברותה, מהרב וכל זה, אינה כי אם הכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. כל מרכז התורה הוא הפסוק ששמו הפרטי. זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר. כל מיני משפטים, כל מיני מילים כאלה גדולות, לא יודע מה זה חיבוט הקבר, אבל אני מבין כנראה שהרב קוק מדבר על זה, שכנראה בסוף בסוף, אחרי 120 שנה, בסוף שואלים את האדם על שמו הפרטי. שואלים אותו על מה הוא היה. לא מי השפיע עליו מסביב כל מיני השפעות שאיתם קיבל מהם כל מיני דברים, אלא מה בסוף הוא היה בעצמו, מה היו הכוחות האישיים שלו שעמדו לו גם בלי שיש לידו אף אחד. הוא עכשיו המציאות מבודדת אותו, כן? נכנסים לבידוד. כל הזמן יש פה ברקע את הסיפור הזה, בין אם נכנסים ממש לבידוד, באמת לבידוד. אנשים לפעמים, מישהו אמר לי כבר שש פעמים היה בידוד. אז שש פעמים, כל פעם איזה שבוע, שבועיים, תחשבו כמה זמן הבן אדם הזה היה בבידוד, היה עם עצמו. יש כאלה מטפסים על הקירות, ויש כאלה אומרים, הלאה, בואו ננצל את זה לאיזושהי כניסה פנימה לתוך עצמנו. לבניין פנימי עצמי שלנו, שמבחינה מסוימת הוא לא תלוי באחרים בכלל. אני לא תלוי באף אחד, אני יכול להיות עכשיו על אי בודד, יכול להיות עכשיו לבד באיזשהו מקום בעולם, זרוק אותי על איזה שמירה עכשיו באיזה מגדל תצפית, עכשיו לאיזה 4 שעות, במקום לבכות ולהתייאש ויגיד, יאללה, מתי אני אראה בן אדם, מתי אני כבר אצא הביתה, מתי אני זה, בוא תמלא את עצמך בפנים, יש לך מילוי פנימי עצום. יש לך המון, יש לך נשמה גדולה, יש לך שכל, יש לך הרבה רגש, יש לך הרבה ידיעות, יש לך הרבה הרגשות. בוא תפתח את מה שאתה, יש לך, אתה כיחידה אחת, אתה אדם, לפיכך נברא אדם יחידי. שיאמר, בשבילי נברא העולם, כלומר, אני עקרונית, תיאורטית, הייתי יכול אדם הראשון, הכל היה עליי. אני הייתי פה היחיד שצריך להתמודד לבד עם הדברים. במקרה זה היה מישהו אחר, אבל עקרונית זה היה יכול להיות אני. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. איך אנחנו, וגם בישיבה בזמנים נורמליים, רגילים, שהכל טוב והכל בסדר, אני תמיד אומר, מכירים את זה כבר, נראה לי כבר בישיבה, זה כבר זה, שאווירה, אמרתי, אפשר לקרוא אותה עם היי בסוף, ואז זה אוויר יא, זה משהו מאוד גדול. אווירה גם אפשר לקרוא את זה עם עין בסוף, זה אוויר רע. כלומר, אווירה יכולה גם לעשות רע. מה זאת אומרת לעשות רע? איך היא יכולה לעשות רע? אז אווירה שהיא מלחיצה מדי, והיא חברתית מדי, והיא בסוף, מי שלא כזה חברתי בדיוק כמו כולם, אז כבר מרגיש בצד, או מי שלא מיישר קו, לא משנה עם איזה דבר זה, משהו חברתי או אפילו משהו לימודי, הוא כבר מרגיש לא טוב, זה אוויר רע, זה לא אוויר טוב, זה לא אוויר שגורם לאדם באמת להתפתח עם עצמו כמו שצריך. אלא הוא עושה דברים בגלל לחצים. לחצים חברתיים, ואפילו אם לחצים חברתיים רוחניים, אבל בסוף הם יכולים לעשות נזק. אוויר טוב בישיבה זה שכל אחד מתוך עצמו, מתוך האמת הפנימית שלו, עושה את המקסימום שלו, והוא יודע עם עצמו את האמת הזאת, או שהוא עובד על עצמו ועל אחרים. שהוא בעצמו עושה את המקסימום מבחינתו להתאמץ הכי הרבה, להשקיע הכי הרבה, לא משווה לאחרים מבחינת ההישגים שלהם, כי הוא צריך להיות מה שהוא, אבל מצד שני, הוא בהחלט מנסה לראות, הוא רואה אחרים שמוציאים מעצמם את המקסימום, הוא אומר לעצמו, גם אני יכול להוציא מעצמי את המקסימום. ולא זו אף זו, הוא עדיין, חוץ מצד אחד הוא קיליים, הוא צריך להיות אמיתי עם עצמו, מצד שני הוא בישיבה. הוא לא לבד. ולכן יש לו אחריות. ולכן לפעמים גם אם טיפה פחות מתאים לו לעשות משהו, כרגע אם הוא היה לבד עלי בודד, אז אולי עכשיו הוא היה מעדיף לקום בתשע בבוקר ולהתפלל לא יודע מה, אבל עכשיו הוא בציבור, ויש תפילה בציבור, וזה עושה, אז כן, אז לפעמים הוא לא פעם ולא פעמיים, הוא מוותר משהו כביכול מהנוחיות הפרטית שלו, כי הוא מבין שיש פה, יש פה חבורה, יש פה ישיבה, כמו שאמרנו בהתחלה, יש פה אווירה חיובית, שצריך ליצור אותה. היא באה מזה שכל אחד מתאמץ, ולפעמים גם חלק מהמאמץ, חוץ מהמאמץ המקסימלי שלו עם עצמו, לפעמים הוא גם עושה מאמץ בשביל הדבר הכללי, למרות שזה טיפה פוגע לו בצד הפרטי, אבל זה לא הורס אותו. זה לא חלילה איזה פגיעה. אם זה פגיעה אנושה, אז לא טוב. אז תהיה עם עצמך, ואל תפגע בעצמך בגלל הדברים הכלליים. אבל אם זה קצת מאמץ יותר, וזה לא נורא, אז כן תעשה. כלומר, אתה כל הזמן אנחנו צריכים לנוע על הציר הזה של להשמיע במקביל על השקלים ועל הכליים. ואז באמת נוצרת בישיבה באמת האווירה באמת הכי אמיתית והכי טובה. שמצד אחד אווירה נעימה וטובה שכולם באותו מהלך, באותו כיוון ורוצים את אותו דבר ומתקדמים לאותו. ומצד שני לא פותחים עיניים. ולא, פתאום, למה אתה זה? לא יודע, לא יודע, לא מכיר את הרקע שלו, לא יודע מה הוא עבר, לא יודע מה עובר עליו, לא יודע מה המשבר שלו, אני נזהר, אני נותן לו את המקום, שיהיה לו את המקום שלו, ולא יעשה עכשיו בלחץ דברים. הוא מצד שני עם עצמו צריך לדעת שהוא לא מנצל את זה, שכביכול בוטחים בו ומאמינים בו, וסומכים עליו שאם הוא עכשיו יש לו איזה קושי, אז כנראה באמת יש לו קושי, אלא הוא בודק עם עצמו שזה אמיתי, ואז נוצרת מצד אחד אווירה טובה, מצד שני אווירה לא מלחיצה. אז זה בכללי, בתקופות הרגילות והנורמליות של הישיבה. עכשיו עם הקורונה, אז אין ספק שיש פה איזה פתאום איזשהו מין המטוטלת קצת נופלת יותר לכיוון הזה של הבידוד. היא לא מאפשרת את הדברים הרגילים של הביחד, של התלות הזאת, בין אם זה בחברותות ובין אם זה כמו שאנחנו מכירים, כל הכיף הזה, שזה נשמע היום דמיוני, אתה אומר, מתי נוכל לצאת ככה, לרקוד בליל שבת ביחד, בסעודת שבת להיות ביחד עם הצוות, עם הרבנים, עם החברים, להתחבק, להתנשק ולרקוד ביחד, נשמע איזה דבר, מה רצינו בסך הכל, לחזור הביתה בשלום, לצאת ביחד ולהיות זה, נשמע היום דבר, זה מקווה שאולי בהקדם זה ישתנה, והסתדר, וחיסונים, וכל מיני דברים, אבל בכל מקרה, בגדול ממש, אם מסתכלים ככה על כל מסתכל על הסיפור פה של הקורונה, אתה אומר, אולי, שורה התחתונה, אולי באמת זה צעד לכיוון הזה של העולם הרוחני, בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו, ליצור אנשים שהם לא תלותיים. יש להם בתוכם, הם מלאים מעצמם, והם מאוד שמחים להיפגש עם אחרים ולהתחבר לאחרים, אבל גם אם מציאות צורה כזאת או אחרת לא מאפשרת את זה, יש להם עדיין הרבה מאוד אנרגיות פנימיות מתוך עצמם, וזה כמובן לחיים, זה כמובן דבר עצום, שאדם יוצא עם זה לחיים, כמו שאנחנו אומרים תמיד, בסוף בחיים אתה לא עם כל החברים מסביב, ולא האווירה, ולא הישיבה, ולא רבנים, ולא זה, אתה בסוף, אתה עם עצמך מנהל את חייך, את ביתך, והכל, ואז ודאי אתה מאוד מאוד צריך את החוסן, את החוסן הפנימי, האישי, הרוחני הזה, שבאמת אתה, יש לך דרך ואתה עומד בה, לא משנה מה קורה מסביב, בכל מקום שאתה נמצא, בכל סיטואציה שאתה נמצא, יש לך את זה, כי יש לך את זה מבפנים, ואתה לא תלוי באחרים, בעזרת השם, שנזכה לאיזון ולנורמליות, ובינתיים ננסה להבין מה רצונו יתברך מאיתנו לטובה ולברכה.